רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בראשית אפריל 2017 התפרסם בפייננשל טיימס רעיון עם נשיא ארצות הברית החדש, דונלד טראמפ. באותה התקופה עוד לא מלאו 100 ימים לכהונתו, אבל כבר אז היה ברור שטראמפ הוא נשיא אחר, כזה שלא נראה ב-230 שנות ההיסטוריה של נשיאות אמריקאית. השאלות הראשונות של המראיינים עסקו במנהג של טראמפ להשתמש בטוויטר כדי לעלוב ביריביו, לדווח על מדיניות חדשה ולתקשר עם עשרות מיליוני תומכיו. האם אתה לא מצטער על חלק מהדברים שאתה מפרסם? הוא נשאל. טראמפ ענה, בלי טוויטר לא הייתי כאן, לא הייתי נשיא. בראשית ינואר 2021, 12 ימים לפני שהוא מפנה את הבית הלבן לטובת הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, טוויטר חסמה את החשבון האישי של דונלד טראמפ. היא לא הייתה היחידה. גם חשבון הפייסבוק שלו, חשבון האינסטגרם שלו וחשבונות נוספים במדיה החברתית שבאמצעותם הוא מתקשר עם קהל בוחריו, כולם נחסמו. טראמפ עבר אירוע שמכונה באנגלית בשם D-Platform. בהינתן שטראמפ עצמו סימן את טוויטר כסיבה לעלייתו, ראוי להתעכב על הרגע הדרמטי הזה, על המשמעויות וההשלכות שלו, לא רק על טראמפ עצמו, לא רק על הפוליטיקה האמריקאית, אלא גם על עתיד הפלטפורמות שחסמו אותו. הצטרפו אליי לפרק מיוחד על חסימתו של הדונלד. מיד מתחילים.
פעם לפני הקורונה, כשטסתי להולנד עם חברים שלי, קמנו מוקדם בבוקר ללכת לטייל, והחלטנו לוותר על ארוחת הבוקר ולאכול מנה גדולה בצהריים. אבל כשהגיע הזמן לאכול צהריים, ביקשנו תפריט עסקיות, וגילינו שבגדול כל מה שיש שם לצהריים זה סנדוויץ', יוגורט, אולי קצת מרק, וזהו. אני בגדול אדם סקרן, אז עשיתי קצת גוגל והבנתי שבכל מקום בעולם ארוחת הצהריים שלנו הישראלים היא כנראה הכי חשובה ביום, נאכלת אחרת. אם בהולנד זה רק נשנוש ובישראל זה איזה פיתה נוטפת חינה ופלאפל ושומן, אז בספרד זה בכלל הפסקה של שעה וחצי עם יין ומנה ראשונה ושנייה. אתם מבינים מה זה אומר? ארוחות צהריים זה דבר ממש מסובך. במיוחד כשהמוצר שלך אמור לנהל את מערכת ההזמנות והסליקה של ארוחות הצהריים לעובדים ב-23 מדינות שונות. לכן ב-Justy Takeaway, חברת האם של טנביס, מחפשים מתכנתים במגוון תחומים, back-end ו-front-end, לעבודה בטכנולוגיות החדשות ביותר, כך שלכל אדם, בכל אחת מהמדינות, תהיה בדיוק הארוחה שהוא מחפש ורוצה. רעבים להצליח? היכנסו לעמוד המשרות או לחצו על הבאנר של Justy Takeaway באתר הבית שלנו עושימהיסטוריה.com ושלחו קורות חיים עוד היום.
טראמפ הוא לא נשיא שגרתי. אני חושב שכולנו יכולים להסכים, לפחות על הדבר הזה. עוד לפני שהוא רץ לנשיאות, טראמפ הפעיל חשבון טוויטר סוער למדי. הוא הצטרף לטוויטר כבר במרץ 2009, ובתוך כ-10 שנים פרסם יותר מ-30,000 ציוצים. כאשר הוא נשאל מדוע הוא משתמש בטוויטר לעתים כל כך קרובות, הוא הסביר שזה אמצעי תקשורת מודרני, ושבאמצעותו הוא יכול לדלג מעל לשומרי הסף, כלומר העיתונאים והאורחים שעוינים אותו, ולדבר ישירות עם קהל האוהדים שלו. בספרי קוד סמוי שפורסם בראשית 2019, הצגתי את האופן הייחודי שבו טראמפ משתמש בטוויטר, ואת הדרך שבה השימוש הזה פועל כמשבש תדרים אפקטיבי, שמפריע למנגנון הפעולה הבסיסי של אמצעי התקשורת המסורתיים. באמצעות טוויטר, כך הסברתי, טראמפ משתלט פעם אחר פעם על סדר היום ועל השיח הציבוריים. בין השאר הצגתי את הניתוח של חוקר התקשורת ג'ורג' לייקוף, שמיפה את ארבע הטקטיקות העיקריות של טראמפ בטוויטר. מסגור מקדים של סיפורים, הסחת דעת מנושאים חשובים, הדיפה של ביקורות והפרחת בלוני ניסוי. לארבע הטקטיקות האלו הוספתי אחת נוספת. פרסום הצהרות וטענות שחלקן הלא מבוטל מבוסס על כזבים ובדיות. כאשר בהזדמנויות שונות פנו לפייסבוק והצביעו על העובדה שטראמפ ואחרים מפרסמים באמצעותה שקרים וכזבים מוחלטים, פייסבוק ניפקה את אחת התשובות המהממות ביותר בהיסטוריה שלה. אין לנו מדיניות שקובעת שהמידע שאתה מפרסם בפייסבוק חייב להיות אמיתי. פנטסטי! הקומיקאי הבריטי יהודי סאשה ברון כהן אמר בתגובה שלפי ההיגיון המעוות הזה, אם פייסבוק הייתה קיימת בשנות ה-30, היא הייתה מאשרת להיטלר להריץ פרסומות של 30 שניות בנוגע לפתרון שלו לבעיה היהודית. אאוץ'. אבל רגע, העניינים לא עד כדי כך פשוטים. אנחנו לא בחרנו את מרק צוקרברג והמנהלים שלו, אנחנו לא בחרנו את ג'ק דורסי והמנהלים שלו לשליטי העולם. אנחנו לא בחרנו בהם לשמש כמחליטים הסופיים בסוגיות הקשורות בחופש הביטוי, ובוודאי שלא הענקנו להם את הזכות לקבוע מה אמת ומה לא. פייסבוק, אגב, מסכימה עם הטענה הזו. היא אומרת, נכון, לא הענקתם לנו את הזכות הזו, ומשום כך אנחנו לא קובעים. אין לנו מדיניות שקובעת שמה שאדם מפרסם חייב להיות אמת, כי אם הייתה לנו מדיניות שכזו, אנחנו היינו צריכים לקבוע מהי האמת. אתם רוצים שאנחנו נקבע או לא? אתם לא רוצים, נכון? אז תעזבו אותנו בשקט. כאשר מסתכלים על הדברים באופן הזה, אולי באמת עדיף שטוויטר ופייסבוק ויוטיוב וכל שאר הפלטפורמות ייתנו לכל אחד לומר מה שבא לו מבלי שהם בכלל יתערבו. כן, אבל אפילו בארצות הברית של אמריקה, שבה יש את התיקון הראשון לחוקה שמאגן בחוק את חופש הביטוי, וצריך לומר, זה תיקון יוצא דופן. אין הרבה מדינות שחופש הביטוי של האזרחים מעוגן כך בחוקה שלהן. בכל אופן, אפילו בארצות הברית אתה לא יכול לומר מה שאתה רוצה. עזבו אתכם מרשתות חברתיות, בסדר? אם אצל הרחוב במנהטן, אעלה על במה שעשויה מארגזי עץ מאולתרים, ואצעק שצריך לרצוח את נשיא ארצות הברית, תוך שניות יופיעו משום מקום סוכני FBI ויקחו אותי לחקירה. תיקון ראשון לחוקה או לא תיקון ראשון לחוקה? השופט העליון האמריקאי, אוליבר ונדל הולמס, כתב ב-1919 בפסק הדין שנק נגד ארצות הברית, שחופש הביטוי הוא אינו החופש לזעוק באופן כוזב שריפה בתוך תיאטרון ולגרום לפאניקה. בישראל שופטים עליונים התבטאו בדרך דומה. השופט העליון מישאל חשין, זיכרונו לברכה, כתב, לא כל קרקורים הבוקעים מחדרי בטן זכאים לחסות תחת כנפי חופש הדיבור. הנקודה המרכזית היא שחופש הביטוי הוא לא חופש מוחלט. גם לחופש הביטוי יש סייגים, חלקם מפורטים בצורה מאוד ברורה בספר החוקים. אם אקרא לאנשים לפגוע בקבוצות מסוימות באוכלוסייה, ערבים, חרדים, נשים, זה בכלל לא משנה, אעבור על החוק. סעיף 144ד2 לחוק העונשין הישראלי משנת 1977 קובע, המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו, ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו מאסר 5 שנים. האם אנחנו רוצים לתת פטור לפייסבוק או לטוויטר שיאפשר להן שלא להסיר ביטויים שעל פי חוקי המדינה דינם מאסר 5 שנים? סביר להניח שלא. זו אחת הסיבות שלכל הפלטפורמות יש את מה שהן מכנים בשם כללי הקהילה, שבחלקם מבוססים על החוקים המקומיים. אבל אתם יודעים מה? עזבו את חוקי המדינה, בסדר? קחו לדוגמה את דיזיגוף סנטר או את עזריאלי, בסדר? אלו קניונים שבתוכם יש חנויות שאליהם נכנסים ויוצאים צרכנים פוטנציאליים, נכון? אני בטוח שבעלי החנויות לא יכולים להוציא רמקולים ענקיים מפתח החנות שלהם ולקרוז לעוברים ולשווים להיכנס דווקא לחנות שלהם. אם בעל חנות יעבור על הכללים האלו, אין לי בכלל ספק שהנהלת הקניון תפעל להרחיק אותו. בעל החנות לא יוכל להגיד אז, כן, אבל חופש הביטוי, נכון? אז אם זה נשמע לכם הגיוני שלהנהלת דיזינגוף סנטר יש את הזכות להרחיק בעל חנות שלא עומד בכללים שלה, למה שלרשות טוויטר או לפייסבוק לא תעמוד זכות דומה? אלה הכללים שלי? אתה עברת עליהם? שלום ולהתראות. חפש קניון אחר, חפש פלטפורמה אחרת שבה תוכל להוציא רמקולים צעקניים מחוץ לחנות. לא אצלי. אוקיי, בסדר. אם כך, למה טראמפ לא הוסר מהפלטפורמות מזמן? גם אם נשים בצד את אלפי השקרים שטראמפ הפיץ לאורך השנים, ועל פי הוושינגטון פוסט שניסה לעקוב אחר השקרים האלו, יש יותר מ-20 אלף שקרים, טענות כוזבות וחצאי אמיתות שפורסמו על ידי טראמפ בארבע שנות כהונתו, כ-23 שקרים ביום ממוצע. גם אם נשים בצד את השקרים האלו, לאורך השנים טראמפ הסית נגד קבוצות ולפעמים נגד אנשים ספציפיים. למה לא חסמו אותו קודם לכן? שלא לדבר על זה שהפלטפורמות לא רק אפשרו לו לשקר, להסיט ולפלג. באמצעות האלגוריתמים שלהן, הם קידמו את הביטויים שלו, הן הפיצו אותם, הן הגבירו את ההשפעה שלהם. למה לא חסמתם אותו מזמן? למה? ובכן, זו שאלה לגיטימית, אבל גם התשובה של הפלטפורמות היא לגיטימית. התשובה שלהן היא שטראמפ הוא לא סתם אדם. הוא לא סתם מישהו שעולה על ארגז עץ וצועק ברחוב. הוא נשיא ארצות הברית, וככזה, לביטויים שלו יש חשיבות מיוחדת, יש השפעה על מאות מיליוני בני אדם. כיוון שהמעמד שלו יחיד במינו, הביטויים שלו זכאים להגנה מיוחדת. התוצאה של המדיניות הזאת הייתה שבמשך שנים ארוכות, על אף שטראמפ עבר על כמעט כל כללי הקהילה שלהן, הפלטפורמות לא חסמו אותו. רק במהלך השנה האחרונה ורק לקראת מערכת הבחירות לנשיאות, טוויטר החלה להוסיף הצהרות ליד הציוצים של טראמפ, לפיהן הטענות שמופיעות בציוץ זה או אחר הן כוזבות או נמצאות במחלוקת, והיא הפנתה את העוקבים אחריו למקורות מידע נוספים. זה יפה, כן, זה יפה, אבל זה רחוק מחסימה. אני פותח רגע סוגריים כדי לומר שעל אף שהטענה הזאת נשמעת הגיונית, ישנם מאות, ישנם אלפים, עשרות אלפים, אולי אפילו מאות אלפי אנשים שעוברים באופן קבוע על הכללים של הפלטפורמות ושלא מטופלים על ידן. חלקם אגב, ישראלים. הם לא נבחרי ציבור, הם לא זכאים להגנה מיוחדת, ובכל זאת הם מקבלים אותה. למה? לך תדע. אולי המודרטורים עסוקים, אולי הם עמוסים, אולי הם לא שמים לב, אולי לא מדווחים להם על ההפרות, ואולי פשוט הפלטפורמות אוכפות את הכללים באופן סלקטיבי ולא אחיד. וזו בדיוק הבעיה. הפלטפורמות האלו לא שקופות, אנחנו לא יודעים למה הן עושות את מה שהן עושות, או לא עושות את מה שהן לא עושות, וזה פתח למגוון עצום של בעיות. אוקיי, איפה היינו? כן, יש היגיון בכך שנשיא ארצות הברית הוא לא אדם רגיל, ולכן הוא זכאי להגנה מיוחדת. אבל טראמפ, לפחות לעוד כמה ימים, הוא עדיין נשיא ארצות הברית. מדוע חסמו את חשבון הטוויטר שלו, את חשבון הפייסבוק שלו, את האינסטגרם שלו, לפני שהוא יצא מהבית הלבן? ובכן, זו שאלה טובה. ואם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שיש לכך שתי סיבות עיקריות. אולי 2.5. הסיבה הראשונה, ויש שיתענו העיקרית, היא שטראמפ הפסיד. למרות ערימת השקרים שהוא מפיץ בכל מקום, לפיהן לא רק שהוא זכה, הוא זכה בניצחון מוחץ, הוא והצוות המשפטי שלו לא הצליחו לשכנע אף בית משפט, והם ניסו לעשות את זה בעשרות בתי משפט שונים, בכך שהבחירות זויפו, ואז נגנבו ממנו. שופטים, מושלים ופקידי ממשל במדינות שונות, חלקם מונו על ידו באופן אישי, כולם דחו את הטענות שלו. טראמפ הפסיד. אגב, לא רק הוא הפסיד, המפלגה הרפובליקנית כולה הפסידה. היא הפסידה את הנשיאות, היא לא הצליחה להשתלט חזרה על בית הנבחרים, על ההאוס, וממש בשבוע האחרון, בעקבות הבחירות החוזרות בג'ורג'יה, היא הפסידה גם את השליטה בסנאט. העובדה שטראמפ הפסיד ושכעת המפלגה הדמוקרטית תשלוט בשלושת מוקדי הכוח העיקריים בממשל האמריקאי, הבית הלבן, בית הנבחרים והסנאט, עוטטה למנכלי הפלטפורמות השונות שכדאי להם לעשות סוויץ' ומהר. אומר זאת כך, בדמוקרטיה האמריקאית, כאשר אתה מנצח, אתה מקבל ליד סמכויות אדירות, אבל ברגע שאתה מפסיד, כל הסמכויות האלה נלקחות ממך. בבת אחת. זה תהליך ברוטלי כמעט. אי אפשר לטעות בו. בעוד קצת יותר מעשרה ימים, טראמפ יחזור לביתו בפלורידה, ונדמה לי שמנכלי החברות שאפשרו לטראמפ לזרוע פירוד, שקרים והסתה במשך ארבע שנים, החליטו שעכשיו הן כבר יכולות להפנות אליו את הגב מבלי שהדבר יזיק להן. אם קודם לכן הם ניסו להתחנכן למפלגה הרפובליקאית, הגיע הזמן להתחנכן למפלגה הדמוקרטית. במילים אחרות, הפלטפורמות לא פתאום הבינו שהן טעו ביחס שלהן לטראמפ. הן הבינו שטראמפ בדרך החוצה, ואם הן רוצות להמשיך לעשות עסקים, כדאי שיתנהגו יפה לבוס החדש. וישנה סיבה נוספת. ההפגנה שיצאה מכלל שליטה וההשתלטות האלימה על בניין הקפיטול של אלפי תומכי טראמפ שהביאה למותם של חמישה בני אדם, אחד מהם שוטר, בן 42. להתפרעות הזו קדם נאום של טראמפ, בו הוא אמר,
We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
האירוע הזה היה כל כך יוצא דופן, כל כך חסר תקדים בהיסטוריה האמריקאית שהוא טלטל רבים. לא פחות חשוב מהאירוע עצמו, התגובה של טראמפ לאירוע הייתה מהממת. הוא החל בפיזור השקרים הרגילים שלו.
We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side.
ואז הוא פנה למתפרעים ואמר להם שהוא רוצה שהם יחזרו הביתה ללא פגע.
So go home. We love you. You're very special.
אנחנו אוהבים אתכם, אתם מאוד מיוחדים. מאוחר יותר הוא כינה אותם בשם פטריוטים אמריקאים. הנה הטיעון של הפלטפורמות. כאשר אתה מכנה מתפרעים אלימים שמאיימים על נבחרי ציבור, שפולשים לפרלמנט האמריקאי, שעוברים על מי יודע כמה חוקי מדינה וחוקים פדרליים, בשם פטריוטים אמריקאים, אתה בעצם מעודד אותם להמשיך לפעול כפי שהם פעלו. כאשר אתה מודיע שלא תגיע לאירוע ההשבעה של הנשיא הנכנס, אתה בעצם רומז לאותם מתפרעים ממש שהם יכולים לזרוע בו הרס, כיוון שאתה עצמך לא תהיה שם. עבור טוויטר זה היה יותר מדי. בהסבר די ארוך, הסבירו בטוויטר שהציוצים האלו וכמה הציוצים אחרים מעודדים אלימות, ומשום כך החשבון של טראמפ, שקודם לכן נחסם רק ל-12 שעות, נחסם לצמיתות. בפייסבוק חסמו את החשבון של הנשיא לפחות עד לחילופי השלטון, ולא אתפלא אם בסופו של דבר גם הוא יחסם לצמיתות. וישנה עוד סיבה, אולי חצי סיבה. העובדים. בטוויטר חתמו מאות עובדים על עצומה שנשלחה להנהלה וקראה להם להשבית את החשבון של טראמפ, ואפילו לבצע חקירה פנימית שתבחן כיצד נעשה שימוש בפלטפורמה על מנת לארגן את ההתפרעות ולעודד אותה. למרות הניסיונות שלנו לשרת את השיח הציבורי כמגפון של טראמפ, אנחנו תדלקנו את האירועים הקטלניים של השישה בינואר. כך כתבו העובדים בהתייחסם להשתלטות האלימה של תומכי טראמפ על הפרלמנט האמריקאי. בעבר אני ציינתי שהלחצים שמופעלים על הפלטפורמות האלו מגיעים מארבעה כיוונים שונים. המחוקקים, המפרסמים, המשתמשים והעובדים. נדמה שאחרי חרם מפרסמים פומבי על פייסבוק, אחרי שינוי דרמטי במאזן הכוחות בממשל, אחרי ביקורות קטלניות לפחות מצד חלק מהמשתמשים, ואחרי שגם העובדים אמרו עד כאן, בטוויטר הבינו שהגיע הזמן לחסום. בתוך זמן קצר, טראמפ התמודד עם מפולת של חסימות. חשבון הטוויטר שלו נחסם, חשבון הפייסבוק שלו נחסם, חשבון האינסטגרם שלו נחסם. הסרטון של טראמפ שבו הוא הגיב לאירועים האלימים על גבעת הקפיטול הוסר מיוטיוב, ועובדי אלפאבית קראו לחסום את החשבון של טראמפ לצמיתות. בדיסקורד חסמו את דה דונלד, קבוצה מאוד מאוד טראמפיסטית. ברדיט חסמו את הסאב רדיט דונלד טראמפ, שהוקמה אחרי שסאב רדיט אחר, דה דונלד, נחסמה כבר ביוני 2020. דונלד טראמפ נותר כמעט ללא ערוצי הפצה במדיה החברתית. הוא נחסם. רגע, טיק טוק! אם לא הבנתם את הבדיחה, חפשו פרק קודם של עושים טכנולוגיה שאלינו עוד בספטמבר 2020. על המאבק של טראמפ והממשל האמריקאי בטיק טוק. צריך להדגיש, ברגעים האלו שבהם אני יושב מול המיקרופון ומקליט את הפרק הזה, עוד מוקדם לדעת כיצד הדברים התפתחו. זה סיפור בין כמה שעות, הוא מאוד טרי, ומה שאתם שומעים עכשיו הן רק מחשבות ראשונות. ועדיין, אני חושב שיש עוד דבר אחד שצריך לומר, על הפלטפורמות עצמן. חכו לי. אני מיד חוזר.
העולם כל הזמן מתקדם. על בתים חכמים ו-Internet of Things כבר שמעתם? הארדואינו, מחשב זעיר עם סביבת פיתוח בקוד פתוח, הוא שער הכניסה שלכם לעולם הזה. ב-Kids for Me תמצאו ערכות למידה להתנסות בפיתוח תוכנות ומשחקים לארדואינו, קורסים שלמדו אתכם את כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לפתח עם הארדואינו, וכמובן עזרה ותמיכה לפי הצורך. אם אתם אנשי חינוך או רק רוצים לחשוף את ילדיכם לעולם האלקטרוניקה והתוכנה, הערכות של Kids for Me הן בדיוק מה שאתם מחפשים. היכנסו לאתר kids4.me/osim, kids, המספר 4.me/osim, או הקליקו על הבאנר באתר ובאפליקציית עושים היסטוריה, והקלידו קוד קופון עושים בעברית, ותקבלו 10% הנחה על המוצרים והקורסים של החברה. kids4.me/osim.
שטף החסימות של חשבונות טראמפ במדיה החברתית השתיק בבת אחת את אחד הקולות החזקים ביותר, אולי החזק מכולם, שהדהדו בפידים של כולנו בשנים האחרונות. בין אם עקבתם אחריו או לא, לא ניתן היה להתעלם מהפעילות של טראמפ במדיה החברתית. משתמשים ציטטו אותו, אמצעי התקשורת התייחסו אליו, היו עיתונאים בגופי תקשורת שזה היה התפקיד שלהם, לדווח על מה דונלד, משתמש בן 74, כותב באפליקציית הטוויטר שלו. ואז, בבת אחת, פוף, הוא נעלם. ישנם לא מעט אנשים שטוענים שזה מעט מדי ומאוחר מדי. הנזק כבר נגרם, וכעת ממש אפשר להצביע עליו. אפשר להצביע על החלונות המנופצים בגבעת הקפיטול, על הפצועים, על ההרוגים, וגם על השיסוי והכיתוב החברתי בארצות הברית ובמקומות נוספים. עכשיו, אפשר לדון בשאלה עד כמה הטענה הזאת מדויקת או שגויה, אבל נדמה לי שבתוך הסיפור הזה, שגם הוא ינוצל בתוך זמן קצר למטרות פוליטיות, בתוך הסיפור הזה יש נקודה אחת שעליה אין מחלוקת. הכוח של פלטפורמות המדיה החברתית הוא גדול, כנראה גדול מדי. יש בסך הכל קומץ של חברות שמפעילות פלטפורמות מדיה פופולריות, והן מנוהלות על ידי קומץ של אנשים. בלחיצת כפתור, כשאין שום חוק שיכול לעצור אותם, כשאין שום ערכאה שניתן לערער באמצעותה, יכולים כמה אנשים בודדים להשתיק אפילו את נשיא ארצות הברית. טוב, לא לגמרי, הוא עדיין יכול לפנות לחדר התדרוכים שלו בבית הלבן, ועדיין. כמה אמריקאים שאני עוקב אחריהם בטוויטר צייצו בימים האחרונים די פלטפורם עם ג'ק. הג'ק המדובר הוא ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר. חישבו על זה. אזרחים מן השורה פונים לג'ק דורסי, אדם די צעיר וקצת הזוי, כדי שהוא ישתיק את נשיא ארצות הברית. ואחרי כמה שעות, זה בדיוק מה שהוא עושה. שימו בצד לרגע את השאלה אם הוא היה צריך לעשות את זה קודם או בכלל. עזבו את זה, האם זה מצב בריא לדמוקרטיה, שבו אזרחים פונים לג'ק כדי שהוא ייקח את המגפון מנשיא ארצות הברית? האם זה מצב בריא שבו ג'ק ומרק, אנשים שבעיקר דואגים לשווי המניה של החברה שלהם, מחזיקים ביד עוצמה כל כך גדולה? הסיפור הזה צריך להפנות את תשומת הלב שלנו לעוצמה היתרה, חסרת הפרופורציה של הפלטפורמות שמחזיקות לא רק בכוח כלכלי חסר תקדים, אלא גם בכוח אזרחי, בכוח מוסרי וציבורי חסר תקדים. אולי הגיע הזמן לטפל בזה? ויש נקודה נוספת. נדמה שאנחנו מצפים שג'ק ומרק יעשו סדר בשיח הציבורי, אבל האם זו ציפייה סבירה? ביטויים הם עניין מעורפל, הם מטרה נעה, הם לא דבר אחד. צילום של גבר עירום יכול להיתפס כפורנוגרפיה ויכול להיתפס כאומנות. הגבול לא ברור, כי חופש הביטוי לא קשור רק לשאלה מה אדם מסוים אמר, אלא גם לשאלות אחרות כמו מי הוא האדם? איכן הוא אמר? מתי הוא אמר? למי הוא אמר? באיזה טון הוא אמר את מה שהוא אמר? חופש הביטוי הוא תמיד שאלה של הקשר, של קונטקסט. האם יש לאנשים האלו כלים לקבוע בכל מקרה ובכל רגע מהם הכללים הנכונים? רוצה לומר, אולי בכלל הבעיה היא שלנו? אולי הבעיה היא שאנחנו עושים אאוטסורסינג לשאלות הנוגעות לחופש הביטוי? אולי הבעיה היא שאנחנו ניווטנו את עצמנו לפינה שבה אנחנו מתלוננים על קבלן המשנה שבעינינו לא עושה עבודה מספיק טובה בפתרון בעיה סבוכה שאולי אין דרך אמיתית לפתור אותה. סיפור הדה-פלטפורם של דונלד טראמפ הוא סיפור מרתק כיוון שהוא לא סיפור על דבר אחד. הוא סיפור על פוליטיקה ודמוקרטיה, על חופש הביטוי ועל טכנולוגיה, על אלגוריתמים אוטומטיים ומנהלים אנושיים, על תאוות בצע, על שקרים ומגלומניה. בראשית אפריל 2017 התפרסם בפייננשל טיימס רעיון עם נשיא ארצות הברית החדש, דונלד טראמפ, וברעיון הזה הוא אמר, בלי טוויטר לא הייתי כאן, לא הייתי נשיא. ובכן דונלד, נדמה לי שזה אך סמלי שעכשיו אין לך טוויטר, ובעוד כמה ימים לא תהיה נשיא. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והדי פלטפורמס שביניהם. תודה לאורך ולמפיק שלנו גיא בן נון, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולאורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.